טוב, אז רק אני אספר על הבנות החמודות, תקשיבו. יש לה, הרב קוק שהוא הגיע לארץ, נכון? שמעתם עליו בטח פה כבר. והשם החיבה שלו הרב. אז כשהוא הגיע לארץ, הוא הגיע בשנת 1904, תפרשיים דלת, ואז הוא היה כזה בהתחלה הרב של יפו והמושבות, אחר כך הוא נהיה הרב הראשי, וכשהוא מגיע, הוא ממש רואה מצד אחד את כל הפריחה והחלוציות וה... כאילו שיבת ציון שחוזרים סוף סוף לארץ ישראל, בטח אתם למדתם את זה.
פסקה?
לא, לא. אנחנו בהכוח המדעי, בפסקה ד'. ומצד שני הוא רואה כמה שתנועת ההשכלה היא באמת שוטפת. הרבה ציטטנו פה את ביאליק, את כולם נשא הרוח, את כולם שחף האור, כאילו ממש הדור הצעיר ממש מתרחק עד כדי כפירה לגמרי בכל מה שקשור לקדושה, בכל מה שקשור לדברי השם לעם ישראל. והוא ממש על זה, כאילו מאמר הדור, הוא כותב, הוא כותב הרבה, הרב קוק, בטח סיפרו לכם כאן או שלא, שכן לא יודעת, הרבה מאוד, אבל ממש באותה תקופה הוא כותב כמה מאמרים, אז לא היו עושים לייקים ופוסטים וכל מיני הודעות, תחשבו אם הרב קוק היה כותב באינסטגרם, בקודים, זה היה מגניב, לא, שהוא היה כותב קצר, מי היה קורא את כל הדברים הארוכים האלה, זה בכלל היה מעניין, אבל כן. את זה את יכולה לעשות גם היום, נועלה. בקיצור, הוא כותב כמה מאמרים שממש ב-1905, בתרע"ה, שממש מסבירים איך להתמודד עם החילון, עם ההשכלה. אחד מהם זה מאמר הדור, חלק הוא כותב יותר לציבור הדתי, שזה מאמר הדור, וחלק הוא כותב לציבור הלא דתי, לחופשיים, ככה זה נקרא אצל הרב, שאנחנו לא... את זה אנחנו לא לומדות כאן, עד שנגמור את מאמר הדור תבוא הגאולה, נראה לי, בקצב הזה. אבל אז אנחנו פה, שהוא ממש מסביר לנו על מה עובר על עם ישראל, ואנחנו לומדים את זה גם היום, אפילו שזה נכתב לפני 110 שנים, כי יש פה עקרונות רוחניים מאוד משמעותיים גם לימינו. אז תחכימו אותנו, מה אתם אומרות? טוב? אני מזכירה לכם שהרב בפסקה הדלת אומר, אין לכם לפניכם את הפסקה, כי זה דף אחר, אבל תאמינו לנו. בסדר? הנה, האמת שיש לי פה דף אחד של הפסקה, אם אתם רוצות לראות. לא נלמד את הפסקה, כי אנחנו עדיין בשלושת המילים האלה, אז רק שאם הם רוצות לראות, את יכולה להביא להם איזה מתנה. אנחנו בפסקה ד', נכון, הרב אמרנו שלוש תכונות בינתיים, שדיברנו עליהן, רגשי המוסר, היושר, המשפט והחמלה, עולים ומתגברים, רגשי החסד, סליחה, שזה דיברנו על ההתעוררות המוסרית, שיש מאוד מאוד חזק בדור הזה, דיברנו על זה. דיברנו על הכוח המדעי, נכון? זוכרות שאמרנו שבעצם בדורנו, השכל, מה זה בדורנו? זה כבר אנחנו כל כך נמצאות בתוך זה, שאנחנו בקושי מצליחות להבין איך היה אפשר לחיות בלי זה. אבל ממש דיברנו על זה שבתקופה של ימי הביניים, השכל הוא לא הכוח המרכזי שמניע אנשים. הבירור השכלי הוא לא הכוח המרכזי שמניע אנשים. זה לא מה שמעריכים אצל אנשים. היום...
מה
הריבו? בעיקר כוח. א', הדת הייתה מאוד מאוד חזקה, אנשים היו מאוד כנועים, נכון? דיברנו על זה הרבה, שבעבודת השם בגלות הייתה דרך יותר היראה, היום בדור שלנו זה יותר דרך הכוח של אהבה. היראה היא הייתה כוח דומיננטי בנפש, לא רק אצל עם ישראל בעבודת השם, היא הייתה הכוח הדומיננטי בנפש. להיות כנוע, המלך אמר אז עושים, השליט, הפריץ אמר אז מפחדים, כאילו זה היה המקום, אנשים היו מאוד מאוד נשלטים, היו מאוד... ממש מעט אנשים, טוב, על זה כל המהפכה הצרפתית.
איך אתה הייתה למעלה?
העולם היה דתי. זה היה הכוח של הסמכות, נכון? לזוי למה? שכל העולם השתנה. זה היה הכוח של השכל. א', טוב, זה מה שאמרנו אז בפסקאות על השיגים בהבנת האלוקות, אם את זוכרת, שהקדוש ברוך הוא מביא את הכוח של הכפירה כדי שנברר מה הוא רוצה מאיתנו. זה היה, ברור שהמהפכה הקודמת, בסדר? כשבית המקדש הראשון הוקם, הייתה מהפכה של לצאת מעבודת אלילים, זה הכוח של אברהם אבינו, לאמונה באל אחד. אחר כך גם קמה הנצרות מתוך הכוח הזה, אחר כך גם קמה האסלאם מתוך הכוח הזה, של לפרוש מעבודת אלילים, שזה כוח יותר פרימיטיבי, למקום שמאמין באל אחד. זה עדיין אותה רוחניות, החיפוש הזה. אבל למקד את זה שיש אלוקים בעולם, זה היה כוח... שחצה מגזרים, חצה מין, העם היהודי הוביל את זה, אבל זה ממש היה לכל העולם. הגלות, זוכר, טוב, נו, אני לא יכולה לחזור עכשיו הכל מה שעשינו פה שמונה חודשים. לא, אני אומרת, אבל הגלות, נכון, היא צמצמה אותנו בארבע עמות של הלכה, היא צמצמה את כל העולם לתובנות רוחניות יותר של כניעה. הדת הייתה עדיין כוח מאוד דומיננטי, אבל זה היה במקום יותר של יראה, של פחד. היום, בגאולה שלנו האחרונה, אנחנו לא רוצים להישאר במקום הזה של כניעה, במקום הזה של יראה. אנחנו רוצים שהבירור יהיה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר את כל כוחות הנפש, הרבה יותר מתוך מקום של בחירה, של אהבה, של רצון. זה של ממש, שזה החיים שלנו. אני לא עושה כי אמרו לי, אני עושה כי ממש אני מרגישה שזאת הנביאה של החיים שלי יוצאת מזה.
אבל אולי יש שטופה גם של אני לא עושה כי אין לי כוח.
ברור.
כי זה לא ברור.
בטח, נכון. עכשיו פה את אומרת נכון, זה הרב יגיד בפסקה הבאה. שהעבודה מאוד מאוד חזקה בדור הזה, זה עבודה על הרצון. זה לא רק עבודה, א', אבל בשביל זה הכוח המדעי צומח, טוב? כדי שנרצה, זה ממש הקדוש ברוך הוא כאילו נוטע בנו את סימני השאלה, למה? לא כדי שהתשובות יהיו אז ככה, אלא כדי שהתשובה תהיה, לכי תחפשי. לכי תחפשי את ריבונו של עולם, לכי תחפשי את המשמעות של העולם, לכי תחפשי את היופי, נכון? הזכרנו פה את איינשטיין שחיפש את תיאוריית השדה המאוחד. איינשטיין אולי היה אדם דתי, אבל השאיפה הזו, לחפש את ההרמוניה הזאת, את המקום הזה שהעולם עומד על עקרונות כאלה בהירים, כאלה ברורים, במדעי הטבע, ככל שאתה, הנוסחה שלך היא יותר קצרה, היא יותר תמציתית, היא יותר מוצלחת. למה? אני ממש מרגישה שזה, הרב בלייכר, זה היה האמת, זה היה התורה שלו. זה מגלה את שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שהעולם הוא אחדותי, הוא עומד על השם אחד. הוא לא, יש אמירה של חזל, שתמיד אני שוכחת את הציטוט הזה, שעבודה זרה היא שרה בפירודה. העניין שלה זה פירוד, זה להפריד את העולם לפירורים. יש את אל השמש, את אל המים, את אל האהבה, את אל המלחמה, הכל מפורד, זה ממש מביא לייאוש. אז מי אני? אז מה אני? כל כך הרבה כוחות. איפה אני נמצא? מי מתייחס אליי? בסדר? זה ממש מפורר. עבודת השם היא שורה באחדות. בנקודה הזאת של העולם יש מנהיג לבירה, אברהם אבינו. יש יסוד אחד שמצמיח את כל המציאות ואליו אנחנו הולכים ואליו אנחנו מתחברים. בסדר? עכשיו את צודקת שכשהכוחות האלה כבר לפני 150 שנה, 200 שנה, תוססים, גואשים, מבקשים תשובה. התשובה היא לאט לאט. לפעמים היא לא הייתה כזאת, היא לא הייתה במתן תורה, בסדר? במעמד הר סיני. כל תורת האמונה של הרב קוק היא מחלחלת לאט לאט. היום ברוך השם יש הרבה מקומות שאת יכולה ללמוד תורה. אבל גם הרבה אנשים שבעקבות תנועת ההשכלה, שיעור מורכב, כל השיעורים פה הם מורכבים, התורה היא מאתגרת. מקווה שאתם, אני ממש אמרתי, וואי, לפני שהלכתי לישון, היה לי דפיקות לב, ואני מקווה שהדברים לא יביאו, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שיגרמו לכם לאהוב את עם ישראל ואת ריבונו של עולם, כל אחת בדרכה, שאלה. בסדר? אבל זה נכון שכשאין תשובה למשמעות של החיים, לנקודה האמיתית, בסוף הנשמה האלוקית הטהורה, היא רוצה, היא רוצה תשובות, היא רוצה גודל, היא רוצה חיים, היא רוצה משמעות. כשאין תשובות, הרצון נכבה. ואת אומרת, אין כוח, נכון? כשהרצון הוא לא מספיק חי, הוא לא מבין, הוא לא יודע איפה לחפש את עצמו אפילו. זה קשה. זה מבית מביא, או לאין כוח, או להתרסה, או למרחק, או לחיים אחרים. או לחפש תשובות במקומות אחרים.
אני חושב חוסר עניין, כאילו יש
לנו... נכון, נכון, הקליפות...
לא, זה אפילו חוסר, כאילו לא
מוכר. כן, כן, אתה לא מרגיש שאתה שייך לזה אפילו, זה לא שלי בכלל.
כן, אבל כי זה לא מוכר אפילו. נכון. אני יכול להיות גדלתי למשהו מסוים, זה מה שאני מכירה, אבל דודים שלי הם בכלל לא מכירים את זה.
נכון.
כאילו, אז איך אפשר להגיד שהרצון שלהם נכבה, הם אפילו לא...
אני לא אמרתי שהוא נכבה, אולי אמרתי נכבה, סליחה. אני אף פעם לא זוכרת מה אני אומרת. הרצון הוא עמוק עמוק בפנים, והוא לפעמים מתחסה בהרבה שכבות, נכון?
נולדת בלי כאילו שום,
כאילו
ידעת,
כאילו בלי... מה זה נולדת? בסוף בן אדם לא גדל במדבר, נכון? אנחנו לא ביציאת מצרים שהענקה ודבש מסלע. הם לא גדלים בחוץ, אוכלים מהשדות. לא, אתה גדל במשפחה, אתה גדל בחברה, אתה גדל בבית ספר, אתה גדל בגן, אתה גדל בכל מיני תפיסות עולם מסוימות. אתה גדל למשהו אחר שממלא בינתיים את החיים שלך. אדם לא יכול לחיות בוואקום, אף אחד לא יכול לחיות ורק לאכול שוקו ולחמניה כל היום ולא לעשות כלום. אין, אי אפשר, הנשמה היא סקרנית, ילד, תסתכלי על ילד, הוא כל הזמן, הוא סקרן, הוא שואל, הוא חוקר, הוא מחפש, זה תכונה מדהימה. כשאתה מקבל, אתה לא מקבל תשובות, או לא מקבל הכוונה לחפש את המשמעות של החיים, לחפש את ריבונו של עולם, לשאול לאן השאלות האלה לוקחות. או שאתה לומד להפסיק לשאול, נו, זה כמו הבדיחה הזאת על הילד הזה שהולך עם אבא שלו, והוא שואל למה, אני לא יודע, למה, אני לא יודע, אבל אל תפסיק לשאול. ברור שבאיזשהו שלב אתה מפסיק לשאול, אם כל הזמן עונים לך או ככה או אני לא יודע. זה, או שאתה מפסיק לשאול, או שאתה חושב שהעולם הוא סתם, הוא כאוס, הוא אין לו תכלית. הוא חייב את אין לחיות, תרוויחי הרבה כסף, שיהיה לך בהצלחה. או שאתה הולך למכינת רבים ומחפש תשובות אחרות לתקן את העולם, שזה גם תנועה מאוד מאוד חזקה. שבסדר, אז בואו נתקן את העולם, ניקח ערכים אחרים, ניקח תשובות אחרות, אי אפשר לחיות פה סתם. סתם אי אפשר לחיות. מי שחי סתם, אני מרגיש, אין, אלף, אני לא מאמינה שיש מי שחי סתם. מי שנכנע למקום הזה של ה... כמו שאת אומרת, שרה, של אין לי כוח, אלף, לצערנו, אנחנו רואים את זה היום מאוד 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 חזק. אני חושבת, אני מרגישה את זה. בדיוק נרשמתי לשיחה של לוקחים אחריות, אמרו שהוא אחלה, תרשמו. אחד ירון סלע, אבל יש לכם שיעורים הרבנית נעמה. תרשמו ותשמעו את ההקלטה.
זה בזום?
זה בזום, אני לא נכנסת לשום שיעור, אני כל שבוע נרשמת להרצאה אחרת בזום. לא נכנסת. בשמונה וחצי אני עוד לא, אף אחד לא ישן אצלנו בכלל. יש לנו שמונה ילדים מאוד רגועים, שקטים כאלה, כל היום יושבים וקוראים ספרים על הספה. בדיוק. אז שמעתי, אז ממש, קיצר, מה שרציתי להגיד זה כל ההתמכרויות האלה היום, שזה דבר מאוד 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 חזק, מאוד מאוד חזק. לכו תשאלו עוסית להתמכרויות, יש בכל רווחה, בכל יחידה קהילתית, זה דבר שבעולם המערבי המודרני הוא קיצר, זה ממש אישיו בדור שלנו. אני מרגיש, כן.
אבל היום כאילו מנהל חפתים, אז מה אני קורא ש... אז יכולים חצי
כסף רואי
ונכנסם, אז
כאילו
עדיין
הם
בתור
זה, אבל חצי.
כאילו, לא
עדיף
בו, או
כלומו,
זה הכל.
מה את אומרת?
כאילו, לא יודעת, לדעתי, זה יותר
הורס
ממועי.
הורס למה? לבן אדם עצמו?
כאילו, לא יודעת, כי זה משהו מעובד.
אני לא יודעת, מעובדת את מילה הקשה לי מדי, אז צודקת שאנחנו...
לא, כי הופכים משהו לאידיאל שהוא כאילו, הופכים את זה לתורה, וזה לא התורה. אז עדיף כבר, כאילו, אני לא יודעת מה, אני סתם זה, אבל...
לא, זו שאלה קשה, זו שאלה לרב חנני ולרב קשתי, לא שאלה אליי, א', בתחושה שלי, אני לא יודעת, אני מאמינה שכל מצווה שיהודי עושה היא יקרה לפני הקדוש ברוך הוא, בפני עצמה. ולדבר הזה יש הרבה ערך. טוב, עכשיו שאבא שלי נפטר, אז ממש אנחנו כל היום עסוקים בכמה, כל פרק, אבא שלי נפטר בתחילת שנה, אז ממש בתפיסה שבעולם העליון יש ממש מדרגות, וכל משהו שאנחנו עושים לעילוי נשמתו זה מעלה את הנשמה שלו במדרגות. אז אני אומרת, אז ממש אני ממש עסוקה בזה, כמה כל פסוק, כל פרק תהילים, כל, ממש לפני השנה כשאני עולה למיטה, לפני שאני אומרת שמה ישראל, אני אומרת פרק תהילים, לא הספקתי כל היום, לפחות משהו אני אעשה. כאילו ממש, אז אני ממש השנה מאוד בפוקוס על זה, שכל דבר קטן שאנחנו עושים, הוא ממש פועל פעולה רוחנית בעולם, שאנחנו לא מבינים אותה. ויש לה ערך עצום. אז אני לא יודעת לשפוט, אם זה שבן אדם עושה קצת, זה עדיף מכלום, את מדברת על משהו, את מדברת על השאלה הפילוסופית, האם עדיף לקחת את התורה באמת עד הסוף, או להתקדם איתה, או שלפעמים היא גם משתנה לכל מיני כיוונים שאולי הם לא האמת, שזה מה שצריך להיות.
ויש לזה...
כן,
כן.
כן, זה מורכב.
זה פשוט להגיד, איפה שאני את השירות, זאת הייתה האמירה. זה לא שאנחנו ככה כי אנחנו מנסים, וקשה לנו, קשה לך הולכת חזאית, אז אני שמה נכנס, ולא. אני שמה את זה כי אני חושבת שזה מה
שצנוע. השאלה אם יש איזה רב גדול שאומר את זה.
אין, אבל אני אומרת שזה, זה התפיסה של מלא כאילו קיבוצים.
אבל על זה אני אומרת, אבל א', בסדר, זה שהתפיסה, להגיד, להכשיר את השרת.
אנחנו רוקדים ביחד, כי זה בסדר.
אין, בואי, פעם.
חמישים שנה רקדו ביחד.
נכון, ומי אמר שזה היה טוב?
נכון, אבל
אני אומרת, א', אני לא מכירה רבנים גדולים. רבנים, גדולי דור, שבאו והתירו את זה. את צודקת, נכון, בגלל זה אני אומרת, רגע, לא, אני עושה סדר, בסדר? א',
מי שיגיד את זה, אני לא חושב אותי גדול הדור.
זה לא מעניין אותו גדול הדור גם, זה לא מעניין אותו מה גדול הדור, בגלל זה אני מתייחסת לזה במובן מסוים, בתור אני בדרך, הם לא יגידו את זה אני בדרך, אבל אני אומרת, יש הרבה, אני מתייחסת לזה, בסדר? לא למקום שיפוטי, בגלל זה אני גם לא קוראת לזה מעוות, אני לא חושבת שזה מעוות, אני חושבת שיש פה דרך. הזכרנו פעם את דברי הרב אבינר, על זה שהגלות היו לה הרבה נזקים רוחניים בעם ישראל. זה חלק מהנזקים האלה. בן אדם שעובר טיפולים כימותרפיים, אתם יודעים איך הוא יוצא מזה? השם ישמור, שבור, הגוף שלו שבור מזה. אז מה עדיף, שהוא לא יחיה? שהסרטן יהרוג אותו? לא, נכון? נראה לי, עדיף שהוא יחיה. בטח, הוא יעשה את הכל בשביל לחיות, והוא יצא מזה עם נזקים בוושת מכל הבחילות והקאות, עם נזקים בגוף, העצמות שלה. אני אומרת לכם, גיסי, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, אמן. מה זה שבור, שבור, שבר כלי. אבל בעזרת השם, הוא יבריא מהסרטן והוא יהיה פה, ולאט לאט, לאט לאט. אולי גם יהיו נזקים של עולם, הגוף שלו לא ישתקם מהם, אבל הוא יחיה. הצרות האלה, שהתובנות, מצד אחד, אני מזכירה את הפסקה אותה לכפירה, בסדר? שכל השאלות שלנו, הכפירה, המרחק, הן באות כדי לברר תורה עמוקה, שהגלות דחפה אותנו לזה. די, זהו, התורה של הגלות היא כבר לא יודעת, מה זוכרת שמי שזוכרת אי פעם, רק אני זוכרת את מה שאני אומרת, זה בסדר. נכון שאמרנו שזה כמו להלביש תינוק בחליפה של הברית כשהוא כבר בן שנתיים. לא יעלה עליו, זהו. התובנות הרוחניות של הגלות הן לא מתאימות לעם ישראל שחוזר לארץ ישראל. הסוגיות פה הן אחרות, השאלות פה הן אחרות. שנייה רגע, טוב? עכשיו, כשחזרנו, אז יש לזה נזקים. הנזקים הם סימני שאלה מאוד 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 גדולים. תשובות שמטפטפות לאט לאט, כי עולם התורה הוא הולך ונבנה. בהתחלה, איפה הרב חיים כדרוקמן, שהיה לו רק 80 חניכים, שהם כולם אחר כך הפכו להיות רבנים גדולים והקימו בעצמם ישיבות, אבל כשהם באו רק, הם לא היו רבנים גדולים. הוא לא היה הרב דרוקמן, הוא היה המדריך. לא היה עדיין תשובות מסודרות ומלא ספרים ומלא בתי מדרש. השאלות האלה הפכו לפשרנות, הפכו למה שנוח לי אני אעשה, הפכו לאולי בכלל לא אכפת לי מה אני אעשה. זה
כאילו אני אפילו בגדר שאלה, אני אומרת.
אני לא בטוחה, עובדה שאמרת ששנה הבאה נרשמו מתקום הרבה חבר'ה לאלי ולעצמונה וזה. בסדר? הגאולה תבוא. העולם הרוחני, הקדוש ברוך הוא, הוא לא נח לרגע. הוא כל הזמן מעורר בתוכנו את השאיפה הזאת, שתהיה שלמות בעולם הזה. שיעלו משיעים בארציון, לשפוט, זה לא סתם המילה הזאת לשפוט, בסדר? עמיה. לשפוט זה מילה מאוד חזקה, נכון? זה לא ללטף את הרסיו, לרקוד איתם עם דגלים על הפסגה, בסדר? דין, זה דין, זה מה נכון ומה לא נכון. מה ריבונו של עולם, זה הדרך שהתורה הולכת איתה, ומה לא. זה חד, זה חד משמעי. אבל הדרך לשם היא מאוד מורכבת. ככל, זה מה שהרב אומר בכל המאמר הזה בעצם. ככל, הוא יגיד את זה בפסקאות הבאות, בפסקה ו' ובפסקה ז', זה ממש האמירה שלו אלינו. ככל שהתורה תהיה יותר עמוקה, זה לא מספיק. בהירה, חדה, קליטה לא במובן של פרסומת, בסדר? אלא במובן שהיא באמת מעוררת את הרצון, שכשאת שומעת את זה, היא אומרת, וואי, זה שלי, זה מדבר אליי, זה מה שהנשמה שלי, הנפש שלי עסוקה בזה. זה נוקב, זה מה שאתם עוברות השנה. זה נוקב, זה דורש ממני מחירים, זה דורש ממני הקרבה, זה דורש ממני ברור, אבל בסוף אני רוצה להיות שם. אז בעזרת השם, זה המהלך שעם ישראל כולו ילך אליו, זה אין ספק. זה לוקח יותר מדי זמן לטעמי, אבל לא התייעצו איתי. אז זה היה. בסדר? זה קשה. פעם אחת בא הרב, תלמיד אחד של יעקב, הוא אמר לו, רב, איזה ילד אחד? הוא אמר לו, הרב, מצאתי רב שאומר שמותר חברה מעורבת. הוא אומר לו, יופי, תביא לי לקרוא. מביא לו איזה אלון כזה של איזה רב באיזה בית כנסת. כמעט הרג אותו. הוא אמר לו, לא, אז ממש, אני ממש זוכר, אני גם מקשיבה לשיעורים, גם מתערבת לי, אני ממש חצופה. אבל... מעצבנת. לא, כשהם ממש מעצבנים אותי, זה קורה לעיתים נדירות. אבל...
את יושבת איתם או
שאתה במטבח? במטבח, איזה איתם? ביום חמישי, בעלי מלמד בישיבה. אז ביום חמישי בלילה הם עולים אלינו לכזה קפה ועוגה, בלי הקפה. רק העוגה.
עוגת בחורים.
כן, עוגת בחורים, יש לזה שם. אז אני במטבח, מה נעשה? צריך להכין שבת. אז אני ממש זוכרת שהוא אמר לו, מה פתאום? יש סוגיות שלא כל רב, זה חשוב מאוד שיהיו הרבה רבנים, אבל אתה צריך כתפיים, מה זה רחבות? זה אפילו לא כתפיים, אתה צריך סמי טריילר כדי לפסוק בסוגיות כאלה. זה גם חלק מהבירור הזה של מה זה שימוש תלמידי חכמים, מי זה תלמידי חכמים, איזה תלמיד חכם אני שואל את כל שאלה, בסדר, על נטילת ידיים אפשר לשאול את יעקב, על חברה מעורבת, לא? אפילו יש שאלות שאפילו הרב חנני, אנחנו לא נשאל אותו, אלא גם הוא הולך לרבותיו ושואל אותם בגירוש, בכל מיני דברים כאלה של מה אנחנו, שאלות של דור, בטח, זה צריך, בשביל זה גדולי דור, צריך סדר במציאות. כן.
היום
תבס
באמת אין כפירה, כאילו
במקפירה
אני
ידעו
את הכל, כאילו, לא יודע,
רק תזכירים להם. נכון. לא, כדי לכפור אתה צריך לדעת, אתה צריך ללמוד בבתי מדרש, לברר, להיות שם, להיות חלק, זה ההגדרה של כפירה. בסדר, אנחנו מתייחסים, מה?
בתלשים?
אני חושבת שגם בקלאשים זה לא.
כאילו,
לא, אבל זה לא רק יודע פה. אבל זה לא יודע פה. הכוונה, זה מה שסיפרנו פעם, נכון, על אחד העם ועל ביאליק, שאם הם היו גדלים בבתים אחרים, אז אולי, כאילו הם היו עושים מחלפות, אז אולי הם היו יוצאים משהו אחר ביחס שלהם לתורה. זה לא רק לדעת כאן, אני חושבת שזה האתגר של התורה, שבסוף רחמן עלי בבעיה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, הוא לא רוצה שנדקלם מורה נבחים, הוא גם לא יעשה לנו בוחן כמה דפי גמרא אנחנו יודעות בעל פה, בסדר? זה לא העניין. ברור שאנחנו רוצות ללמוד תורה, ברור שאנחנו רוצות למלא קרס, אני לא אספיק כבר, למלא קרסנו בשס ופוסקים, בסדר? ברור שהידע הוא חלק קריטי במהלך הזה, אבל ידע שאין בו לב, זה קרדום לחפור בה, זה מה שהמשנה אומרת, נכון? שאתה לא יכול לעשות את התורה כלי, היא לא כלי, היא לא תזה, היא לא חומר לימודי. אם הלב לא נמצא שם, לגמרי חי, מזדהה, שואל, בועט, מתרגש, מרגיש את ה... שאת שומעת איזה שיעור ואת יוצאת ואת מרגישה כמו על הפסגה של החרמון, נושמת את האוויר הזה, וכולך כאילו מתמלאת בזה, זה לדעת תורה, בסדר? כשהאדם היה שם ובכל זאת החליט לכפור, זה כפירה. זה מה שההגדרה של כפירה. אז שוב אני שואלת, איפה הלב שלו היה? אם הוא היה בזה לגמרי, ובאמת הוא היה בזה, והוא חוזר בשאלה, אז זה ההגדרה ההלכתית של כפירה. אני חושבת שמה שאנחנו מדברים היום על הכפירה, זה לא דווקא במובן ההלכתי, אלא במובן של המרחק, שבסוף שכשבאו לכאן ובנו את ארץ ישראל, אנשים כן הורידו את הכיפה, לא הייתה אז כיפה אפילו, אבל אמרו, אין לי חלק באלוקי ישראל, לא מעניין אותי. אה? הורידו את הכובע.
כן.
כן. מה, אתם יכולות להגיד?
לא.
בסדר גמור. נכון, פעם לא היה כיפה, היה כובע. א', היו חרדים, הם הלכו עם דבעת. כן, אבל לא היה כיפה סרוגה. מי שלא רצה שידעו שהוא חרדי כי הוא ציוני, אבל הוא לא, זה היה הולך עם קסקט כזה. נו, בנות, תקראו קצת, זה באמת מעניין. מה אין זמן? בלילה לפני השאלה. במקום לישון ב3, תשני ב2:30 ותרדמי על הספר. טוב, הכוח הבא שהרב אומר, זה איפה הדפים שאתם דברתי פה, סלט פוש. כן. לא, עכשיו הכוח האידיאלי, שנייה, אני רק מחפש את הדף הנכון. מרוב דפים, לא מוצאים פה כלום. הנה. אז הרב אומר, הכוח המדעי הולך ומתגבר. אני רק אזכיר לכם, כי אני לא זוכרת אם אמרנו את זה בפעם הקודמת. פשוט השיעור הקודם שלנו במאמר הדור נראה לי היה לפני פורים. זה הסדר גודל של הרצינות בשיעורים שלי. סתם, זה יום חמישי, הוא יום מעניין. רק אני אזכיר שתשימו לב שהרב כותב את הכוח המדעי אחרי הכוח המוסרי. ולמה? אמרנו את זה, אני לא זוכרת. שחייבים מוסריות מתוקנת לפני שהשכל מתפתח. אחרת לאן אנחנו יכולים להגיע? כן, נכון? בדיוק. חייבים מוסריות לפני שהשכל מתפתח. אחרת אנחנו יכולים לקחת את כל הכוחות המדעיים האלה, את כל הכוחות השכליים, את כל הפיתוחים, וממש להשתמש בהם לא לטובת העולם. אז תהילה אמרה כמו בשואה, לדוגמה, נראה לי שכן הזכרנו את זה, פתאום אני מזכרת שדיברנו על פרס נובל של הדינמיט, נכון? שהוא יצר את זה בשביל שלעזור לקורא פחם, ובסוף הפכו את זה לכלי נשק למלחמות. אז נכון, פיתוח מדעי, כל השאלות היום על שיבוט גנטי והנדסה גנטית, זה כוח שיכול להביא כל כך הרבה ברכה ברפואה, בפוריות, בצורה מטורפת, מצד שני, זה ממש מפחיד, זה לא מדע בדיוני, על איזה מטורף אחד שיקח את הכוח הזה וייצור לו מפלצות שריריות כאלה, שיהיו הצבא שלו, שהוא יהיה בלתי מנוצח. זה כל פיתוח שכלי, רק המוסר יחליט איך נשתמש בו, לטוב או חלילה כדי להשחית את העולם. ולכן הרב בונה אתם אחד על גבי השני. קודם הכוח המוסרי, אחר כך ההתפתחות של הכוח השכלי.
מה שאתה מוסרי אותי בהכרח מגיע מהתורה? שזה יכול להיות כאילו עוד בסדר?
אז זה מה שדיברנו בפעם הקודמת, שבעצם בדורות הקודמים, עד לישיבת ציון, בדורות שלנו, היה התנאי הזה, בזה הפסקה התחילה. שאם אתה עובד השם, אתה מוסרי. ברגע שאתה עוזב את הקדוש ברוך הוא, המוסריות שלך אוטומטית היא מתפנצ'רת. וזה מה שהם, זה כל הדוגמאות שהנביא מביא, שכתבנו בהתחלה. ואז אמרנו שבדורנו זה לא עובד ככה. יש מצד אחד הרבה מרחק מהקדוש ברוך הוא, מצד שני התעוררות מוסרית מאוד מאוד חזקה, של זכויות הפרט, של דאגה לתנאים הסוציאליים. אין דבר כזה שהאדם, אנחנו לא נתייחס לצלם אלוקים שבו, לצלם אדם שבו. חייבים להתייחס, חייבים לתת לזה כבוד, חייבים לתת לזה מקום. ואמרנו שזה עובד הפוך. שאם פעם המקום הרוחני בנה את המוסר, היום הקדוש, זה קצת תשובה לכפירה, שהיום הקדוש ברוך הוא מצד אחד נטע בנו סימני שאלה רוחניים, כדי שנברר את התורה יותר לעומק. מצד שני הוא אומר, אני לא שולח אתכם לבד לקרב הזה, בלי כוח שיחזיר אתכם אל התורה. בעצם ההתעוררות המוסרית, שהיא עומדת כשלעצמה, התביעה הזאת למוסריות, היא בסוף מבררת, היא כאילו מזמינה את האדם לשאול, אז למה לי להיות טוב? למה? באמת זה לא פרקטי. נכון? לפעמים אפילו מה אומרים על אנשים שהם טובים מדי, שהם מה?
פריירים.
למה?
למה שתעבדי קשה, תרוויחי 10,000 שקל בחודש, ותתני מהם 9,000 שקל לצדקה. טוב, אל תתני 9,000. כי את פריירית, עבדת כל כך קשה, לך איתה אני באיזה יחטה, בקריבים, לא יודעת, איפה שבא לך.
בשומר אחד השפריירים זה טוב.
אה?
בשומר אחד השפריירים זה טוב.
כן, בסדר, אבל אני אומרת, בעולם שלנו, זה מאוד, א', מה זה בעולם שלנו? העולם הוא יוצר חומרי, בסדר? ברור שיותר קל לי לקחת את הטוב שיש לי ולהשתמש בו בעצמי. זאת נטייה טבעית לחלוטין, בסדר? היא לא באמת, היא טבעית מהחומר, היא לא טבעית מהרוח. היא טבעית מצד החומריות שבי, נכון? כשיש צלחת עם קינוחים, בסדר? או אוכל טעים, מה תקחי? את לא תרצי לקחת את הקינוח הכי טעים? שיש אוכל, מה זה, על מה אתה מסתכל?
זה שטויות, כתוב ניפה
לך. אה, ברור, ניפוש, את זה טוב, מה נחזור לבת המלך שניסה לכפרי? זה ההתמודדות, זה הבחירה של הרב חסיד. בסדר? לא, בסוף זאת הבחירה, את מי את משליטה על מי? את השכל והמוסריות על הכוחות היצריים שלך? על הכוחות החומריים שלך?
לא, אני לא אתעסק שאני צריכה לעשות את זה, אבל זה ממש קשה.
נכון? כי זה הבחירה. אם זה היה קל, זה הבחירה. בשביל זה את לומדת פה. מה עשית עד היום? בשביל זה את מתפללת, בשביל זה את לומדת. גם אני מתקשה בזה, תאמיני לי. נכון, גם אנחנו כולנו מתקשים בזה. נכון? א', זה קשה. זה קשה לטוב, לנשמה. לרוח, לכוחות הרוחניים שבנו, לנצח את הכוחות החומריים שבנו.
זה הזוי, כי אתה יודע שזה נכון.
נכון. נכון. זה הזוי בהרבה רמות, זה לא הזוי רק בזה. את מדברת על דברים טובים, אבל זה הזוי בלאכול חבילת שוקולד כשאת יודעת שאת תהיה שמנמנה מזה אחר כך. גם אני, כל יום אני מקפידה לעשות את זה. בסדר? ואחר כך עוד אכלתי חצי חבילת ופלים. אבל לא, סליחה, וזה עוד מוקלט פה, השם ישמור. אבל אני אפילו לא מדברת על זה. זה קשה כשבן אדם בסדר, שהוא לא, לא עלינו ולא על אף אחד, באמת. שיש לו קושי של אלימות, בסדר? בתוך המשפחה. והוא עובר טיפול, והוא רוצה מאוד מאוד להתגבר על זה, ומתפלק לו. והוא לא מצליח, והכוחות היצריים שלו, זה קשה. זה קשה לנצח את החומר, את היצריות שבנו, זה קשה, זאת העבודה שלנו.
לא, אבל מה זה, כמו הסתכלים שמרגישים, זה כאילו, באמת, זה
בלתי אפשרי נראה. לומדים, אומרים אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא, ואחר כך תגידו שאני מרביצה לשולחן, בסדר? זה מה שאנחנו, שבע, הלוואי, שאני אהיה כמו החלום. זאת נזר, זה לא אני. נשנתי עליי. בסדר? קודם כל, אני צריכה להזכיר לעצמי. אני צריכה להזכיר לעצמי, שבע יפול צדיק וכמה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי מושלמת.
לא, אבל אני אשאר אתכם עכשיו בבקשה מכם.
אחר כך אנחנו נשלח
להם.
בסדר?
זה בקטע טוב.
זה לא מאלתר, זה פה, שרה.
לא, 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 פשוט תמיד רוצה משהו. כן, תמיד,
הוא
מצטרף
את זה.
זה
אפלו. לא, זה אפלו. זה בבחינת שימוש תמיד החכמים האלה, שנייה. בסדר? שבע יפול צדיק וקם, זה לא צ'ופר שהקדוש ברוך הוא שלח לנו בנביא, כדי שלא נתבייש על עצמנו. זה המהות של העבודה הרוחנית שלנו. טוב? ליפול, להגיד, אני לא מוותרת לעצמי. אני לא נשאבת ליצר, שיגיד לי, את לא שווה, באמת את כלום. תראי, לא אצלח, זה מה שאת שווה, זה שלא אצלח. אז אני אבקע על זה, ואני אעשה תשובה, ואני אצטער על זה, ואני אתחזק מזה, ואני אגיד לעצמי, היום זה יום חדש, אפילו לא מחר, בסדר, אם זה בשלוש בלילה, אז אולי אפשר להגיד מחר. אבל טוב, אני אגיד לעצמי, אני לא מוותרת עליי, אני רוצה להיות בנים אתם להשם אלוקיכם. כמה קשה, ככה חזק, כמה שאני אעבוד על זה יותר ויותר קשה, זה יהיה תורה דילי, זה יהיה שלי. אני, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן, אלא אם נכווה בהם, אלא אם נפל בהם, אלא אם נכשל בהם, זה הציטוט. אלא אם נכשל בהם, בסדר? זה לא רק על דברי תורה, אם בררתי את הבוטן מתוך הקליפה או הפוך. לא, זה המהות הרוחנית של זה. אם אני לא מתבררת עם העניין הזה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, לא ניצחתי, אני אנצח. בסדר, בשביל זה חיים ה-20 שנה. יש לנו זמן. לא להתייאש, דניאל. טוב? מה את אומרת, הילד?
כבר קצת שכחתי, אבל זה לא בדיוק מה רק להגיד את זה, אבל כמובן, שהמספר ש... היה לי, יש כאילו, זה היה נראה לי למה מאוד, אבל אתה יודע, כאילו, פה זה היה לא מאוד, אבל אני שם המספר, אני חושב המספר היה לא כאילו...
כן, כן.
או זה, או זה. אז... שזה מרגיש ש... לא, רק סתם אנחנו נגיד כבר שכמה, אבל שזה לא...
כשתזכרי, אנחנו פה. בסדר? אז המוסריות היא קריטית. היא קריטית, היא מעוררת את האדם לשאול, אז למה אני פה? אז מה טוב? אז מה לא טוב? מי מחליט מה טוב? יש כל כך הרבה צמתים, לא סתם יש ועדה אתית ברפואה, לרופאים, נכון, בבתי חולים, לא סתם יש הקוד האתי של צה"ל, כל כך הרבה פעמים דברים טובים, דברים חשובים, דברים מוסריים, עומדים אחד מול השני, אתה צריך לבחור. אז מי יבחר? הכוח הזה המוסרי הוא ממש בורג, חופר, שמביא אותנו לטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. מי שבאמת עסוק בשאלה המוסרית, היא באמת לוקחת אותו למקום של לברר. אז מה זה המוסר האלוקי? אז מי מחליט כאן? אז רק האדם, זה התקרה? יש משהו מעבר לזה? צריך להיות פתוחים לשאלות האלה, אבל זה ממש מנוע שלוקח למקומות האלה. כן.
נראה לי שאת תגידת שזה יכול
והוא לא תמיד קל לעיכול.
הוא לא תמיד קל לעיכול, כי לפעמים זה מתנגד לדעת הקשה.
נכון.
זה לא תמיד, אבל כאילו, נראה לי זה העניין שאי אפשר רק מוסר אנושי, כי זה מתנגש וכי אי אפשר לחיות ככה. ואי אפשר רק מוסר אלוקי, כי אתה לא קרובה למציאות.
נכון.
וזה, כאילו, המוסר אלוקי הוא מאזן את המוסר האנושי, והוא מתנדם את זה.
והשאלה הזאת של המוסר, טוב, לו יהי שיום אחד נגיע לפסקה האחרונה בדף הזה, זה לא יקרה. היום, פי יש 15, בחיים לא גמרתי את מרמדור, אבל אני חייבת להגיד שבחיים לא הגעתי לפסקה ד' אחרי פסח.
לא, אל תגידי.
זה ממש כיתת אפגרייד, כאילו אין לי מה לומר.
אני עושה פה.
נמשיך בזום, יאללה. נעשה שיעור בחופש. מעולה. מה, ברור, אצלי רק מפצפצים, זה כבר ידוע. בטח, יש שבוע.
לא, מהם.
א', יש שבוע. בשבוע של תשעת הימים.
לא, חופש, חופש.
בחופש הגדול?
חוזרים לשבוע, חוזרים.
אבל אם אתם רוצות, תבואו, נעשה
לכם.
אבל לא, לא ב... מה יש? לא, ממי, יש תוכנית אלול, תבואי.
תבואו.
תבואו, זה בשבילכם. למה אתם חושבות שיש תוכנית אלו במדרשת? אז מה?
לא, 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 אי אפשר לתרבנות די.
לא, אני אסביר לכם. טוב, אז בכלל נגמר את השיעור. אני אסביר לכם ברבע לי, כי הרבנית כועסת עליי אם אני ממשיכה לשבת פה אחרי שנגמר השיעור. בעשרה לי, כי איחרתם. סליחה. רגע, הכוח האידיאלי, בסדר? אז הרב, כן.
יש
לו
דין משל לשים עבור אליו
מוסר. עוד פעם? מה הכוונה? למה להגביל את המוסר? יש לך דוגמה? א', המציאות היא מעלה את השאלות האלה, אני חושבת, נכון? זה כמו ש... נגיד מה שאמרנו על פוריות, טוב? אז מה? אז זה שיש, אני יכולה, נכון, כשעושים הפרעת מבחינה, היום ממש אפשר לבחור את הגנים של העובר הזה. אם הוא יהיה גבוה, אם הוא יהיה נמוך, אם הוא יהיה עיניים כחולות, אם יהיה לו IQ כזה, אם יהיה לו IQ אחר, זה הזוי. אז לבחור גם? אם עכשיו זוג עושים הפריית מבחינה, כי זה היכולת שלהם ללדת. הם לא יכולים בדרך אחרת. אז סליחה, בא לי שזאת תהיה בת, מותר? בא לי שהוא יהיה ממש שרירי. כן.
IQ?
גם גנים שמשפיעים על IQ.
זה יש בבת.
יש כמה ביציות מופרות. את יכולה לבחור. כן.
אבל איך את יכולה להבין את זה?
אתה יכול להנדס את זה.
זה לא מותח.
רגע, אבל אם...
מה זה לא מותח? מותח ביותר.
אם את גנים בכלל שאלה מתכונות, אתה יודע מה
קורה? לא, זה לא. זה אם את משבטת כבר יצור אחר.
זה תורה, אבל... כי יש לי גנים שאלה מתכונות.
מה זאת אומרת? שנייה, רגע. צבע. צבע מאכל. גואש. לא, לא, אני רוצה להסביר. הרי מה... לא שאני כעוד מבינה בהנדסה גנטית, אבל... הרי מה קורה? יש אנשים... שיש להם מחלות גנטיות שהדוץ, החיבור ביחד, יוצר ילדים שהם חלק פגועים, זה לא 100% וחלק לא. אז עושים הפריה חוץ גופית ואז בוחרים את הביציות המופרות הבריאות, בודקים אותם. אם הם פגועים במחלה הגנטית, לא לוקחים אותם חזרה לרחם של האמא. בוחרים את הביציות המופרות הבריאות. אפשר לעשות את זה על עוד דברים.
זה הזוי.
זה הזוי, עושים, אפשר לעשות את זה. בסדר? המציאות, תהילה, היא מביאה... את הגבולות. בשביל זה צריך להיות קשורים, הקשבתם ליפה המהממת כשהייתם אצלה?
אבל זה המסר האנושי, זה דברים שאנחנו יכולים לעשות כבר עשרות שנים.
איפה הגבול? נכון, אבל... נכון. לא, תהילה שאלה איך אני יודעת לשים את הגבול. אז אני אומרת, המציאות שואלת אותך את השאלות. והאדם, בגלל זה באמת יש ועדת אתיקה רפואית, לכל דבר כזה. תרומת כליה. אתם יודעים מה עושים לאנשים שרוצים לתרום כליה? הורגים אותם. שאלות. בטח, איזה חקירות עושים להם? למה עושים את זה? כדי לא להגיע למצב חלילה שהאדם סוחר באיברים שלו, שזה זה יותר גרוע מעבדות. זה מוסריות.
רגע, זה אפשרי לגמור שזה לענן?
במדינת ישראל לא.
לא?
זה מה שאני אומרת. שאפשרי מדעי. לא עושים את זה. זה לא הלכתית אפילו. זה עוד לפני הלכתית. ועדת האתיקה. אבל זה המוסר. אוקיי? המוסר מחזיק ואומר, אתם לא, תבחרו תכונות קריטיות לקיום. אל תבחרו להפוך פה את האדם להיות איזה יצור, זה היה החלום של היטלר, נכון? לעשות את הגזע הארי המושלם. אם היה לו את היכולות האלה, ברור שזה מה שהוא היה עושה גם. חס וחלילה! מיפוש, את הגזע היהודי המושלם. אין מושלם אצלנו. בסדר? בסדר? טוב? טוב. ברור.
אתה עושה את הסרטה.
ברור. אני לא חושב, אני לא יודעת אם יש להם את היכולות הרפואיות האלה. אבל... אבל לדוגמה, סחר באיברים של השתלת איברים, זה דבר שהוא מאוד קיים במדינות העולם השלישי. אם פונדקאית, נו, על מה כל השערות שיש פה במדינה? אם אם פונדקאית זה לטובת הנשים, הפונדקאית, זה ממש סוגיה מוסרית מאוד מאוד. בסוף אישה, להיות בהיריון זה אחלה, אני מאוד בעד, אבל בסוף, אם אישה מוכרת את הגוף שלה בשביל להביא חיים אחרים, זה דבר אלטרואיסטי ברמות. אם דואגים לה, עושים לה ביטוח, תומכים בה, לא זור, אם היא לא השתמש וזרוק, שזה מה שלצערנו קורה במדינות מסוימות. זה סוגיות מאוד מאוד מורכבות. בסוף, למוסר האנושי לבדו, אם לא היו אנשים, אם נשענים רק על המוסר האנושי לבדו, אתה צריך להיות מה זה ברזל, לא ברזל, פלדה, לא יודעת מה, כדי לעמוד בפרץ של כל הסוגיות שזה מביא, של כל הבעיות שזה מביא, של כל האתגרים. זה הפסקה השלישית על הפוסט מודרנה, אבל אנחנו לא נגיע אליה. היום רק נדבר קצת על הכוח האידיאלי, בסדר? כן, כן, מוסריות זה ממש אתגר. זה אתגר מאוד קשה בדור שלנו, שאין לנו הקשבה רק למוסר האלוקי. כשהמוסר האלוקי הוא לא נר לרגלנו, זה מאוד קשה לאן אפשר להגיע.
אבל בסוף הדברים האלה גם מוסר אלוקי. פשוט כאילו... לא, אומרים את זה ככה, אבל
ברור שזה יונק משם, נכון? הטוב של העולם.
לא, אבל אני לא יודעים לומר את זה. כאילו, גם רואים בסוף, במיוחד דווקא בארץ ישראל, יש פה מיני דברים
שעומדים
עליהם, זה לא סתם.
נכון. א', יושבים רבנים בכל הוועדות האלה. ברור, בטח. פעם שמעתי את הרב שרלו, הוא סיפר על איזה ועדות, כאילו על איזה ועדת אתיקה כזאת, באחת מהבתי חולים שהוא ישב בה. כן, ברור.
אבל אנחנו נעשה כמו
אני לא יודעת, לא ישבתי בזה אף פעם. כל הדיונים האלה על קביעת רגע המוות, אתם יודעים איזה דיונים קשים אלה? כי יש איברים בגוף האדם, שאם אתה משתמש בהם אחרי שכבר האדם מת לגמרי, אי אפשר להשתמש בהם. וגם אתה לא יכול להוציא אותם, כי זהו, הם כבר איבדו את החיוניות שלהם. אי אפשר. מה?
שאלה בסיסית.
כן, זה קל.
הפלאטה נגד
ההלכה. השאלה למה עושים אותה? בעיקרון, אם אתה מפסיק חיים, יש לזה א' שלבים, הרי ההיריון, נכון, העובר מתפתח. יש שלבים שהחיות שלו היא מאוד מאוד, הוא חי תמיד מהרגע הראשון, אבל שהחיות שלו היא מאוד מאוד ממש מינימלי, ויש שלבים שכבר ממש הלב פועם וכאילו המוח מפותח וזה. אז בטח ובטח בשלבים המוקדמים, זה ממש, זה כבר אפילו לא נקרא הפלה. השאלה למה? אם עושים את זה כי לא בא לי ילד, או כי אני אין כוח, או כי זה כלכלית מעיק עליי, או לא מתאים לי בסיטואציה, אני באמצע מסלול קריירה, לא יודעת, כל אחת, בוודאי שזה מורכב, כאילו אסור. יש למכון פועה, יש בטח יש עוד ארגונים כאלה. יש היום הרב בורשטיין, זה רב מאוד מאוד גדול, שממש הקים ארגון שנקרא מכון פועה, שהוא נותן מענה רפואי. עם כמה ועדה, כאילו על כל אישה שיש לה איזושהי מורכבות, אחת הבוגרות שלנו פעם הייתה לסיטואציה כזאת, ממש הבינו אותה, שהיה לה עובר באחת הבדיקות, בגלל זה גם ממליצים כן לעשות בדיקות רפואיות, נגיד שקיפות עורפית, חלבון בריא, אפילו תמיד מתבלבלת ביניהם, שזה יותר מוקדם, שזה כבר נותן איזושהי תמונה, כשהעובר הוא עדיין מאוד מאוד קטן. אז בוודאי שאם התינוק הזה, החיים שלו, לא יהיו חיים, אני לא מדברת, אפילו על תסמונת דאון זה מורכב לעשות הפלה. לדוגמה, כן, מחלות ממש שהתוחלת חיים שלהם היא מאוד מאוד קצרה ומאוד מאוד סבל. שממש האדם יחיה חיים ממש של סבל והוא יהיה סיעודי ונתמך ולא עצמאי. כן.
אין
לך
למה,
אבל
איך אנחנו יכולים? כאילו איך אפשר לקבוע את זה? כאילו אם היא נכנסה להיריון וגם יש לו צריך לבוא לעולם.
תעשו לי שהוא יבוא לעצמאים לסבול מה...
לא,
אני
אנחה שאני
בואה לצאת
לא.
א', זה לא אנחנו. יש רבנים גדולים שדנים בסוגיות האלה ועומדים על המדוכה הזאת, צריך לדעת. תראו, בסוף יש... נכון, זה אחריות מאוד מאוד גדולה.
מה, תראה, יש לך פייסיפורים שהרבנים אמרו לו וכל
הרבנים כאילו... ובסוף כאילו, יש פה ילדה כזאת, אה? כן. זה מאוד מאוד מורכב, אבל א', רוני, לא רוני, רוני כפורה לרוני. איך קוראים לך? ברח לי. אביה, נכון. צודקת. אז א', יש לזה מקום. כשהסיפור הרפואי הוא באמת מורכב, בסדר? או קיצר, וזה לא דבר שהאדם מחליט על עצמו לבד. זה בליווי רבני. מה? יא בטח, זה ברור. אם יש סיכון לחיים של האמא, ברור שזה מרכיב מאוד מאוד משמעותי. בסוף היא פה, היא חיה, ויש פה חיים שעוד לא התפתחו, ויש לה, כאילו, ברור. אבל את זה האדם, מה? גם אם, לא, א', היא חיה, זה החיים שלה, היא לא נצרית, אף אחד לא נקרא להקריב את החיים שלו בשביל חיים של, כאילו, לכתחילה, בסדר? אבל זה בליווי רבני, זה בליווי רפואי. ונכון, יש את עמותת אפרת שהם עושים עבודה מדהימה גם בתמיכה של נשים, לנשים אחר כך, גם הם מסייעים לנשים להבין את גודל העניין. גם מחקרים מראים שנשים שעושות הפלה, זה מאוד מאוד מלווה אותם בחיים אחר כך, מטעמים, גם אם זה מטעמים רפואיים וגם אם זה מטעמים אחרים, זה דבר שהנפש מאוד קשה לה לשאת אותו, שחיים שהתפתחו בתוכך חלילה, לא בתוך מי שהיא כאן, אבל שנתת יד, שמישהי נתנה יד לסיים אותם, יש לזה משקעים נפשיים לא פשוטים בכלל. אז עמותת אפרת לדוגמה היא ממש, בנשים שזה יותר על רקע כלכלי וכאלה, היא ממש נותנת להם תמיכה גם אחר כך, בשנתיים הראשונות של התינוק, כאילו ממש נותנים להם סלי מזון ועזרה וזה וזה.
שאלתי לדלת שלנו משהו.
כן?
הייתי אצלמתם.
איזה מגניב? פשוט
איך לעזור לעבוד.
לאימא.
עשינו את הכיתה,
עשינו את הכיתה, עשינו את הכיתה. יפה. טוב, באופן מפתיע, אמרנו הזמן. לא אמרנו כלום על הכוח האידיאלי. ברור. בטח. למכון פועה יש שלוחה טיפולית כזאת של נשות מקצוע, שכחתי איך קוראים לזה כי אין לי מוח כידוע.
תגידי מה אומר
אני זוכר. לא, איך קוראים לעמותה הזאת שבתוך מכון פועה שהן מטפלות, ממש נשים שמטפלות בנשים שעברו הפלה, שאיבדו תינוק. לא רק לידה שקטה. כן, גם, אבל זה לידה שקטה זה משהו אחר כבר, אבל גם נשים שעברו הפלה
בין...
כל אישה עוברת הפלה, בואי.
אה,
הבנתי. בטח. א', זה חלק מהמנגנון של הגוף ללדת ילדים בריאים. כשהגוף בעצמו מזהה הריון שהוא לא מספיק חזק, לא מספיק, הרבה פעמים יש הפלות, אפילו לפני שהאישה יודעת, אני חושבת שהיא כבר...
זה המועזר המשובה.
במובן הזה כן.
לא, כשזה מוקדם ומוציא דברים לא טובים.
ממש פעם שמעתי הרצאה של איזה יועצת גנטית כזאת, והיא ממש הסבירה את זה, שהרבה פעמים בשבועות הראשונים, אני מדברת ממש על השבועות הראשונים, שיש הפלה, זה ממש הרבה פעמים, כי העובר לא היה מספיק תקין, ההשתרשות של ההיריון לא הייתה מספיק חזקה, וזה היה יכול להביא... לנזקים להתפתחות של התינוק. כאילו הגוף בעצמו יש לו מנגנון כאילו של להחזיק הריונות תקינים. זה עדיין כואב, זה עדיין קשה, בטח אם אישה צעירה עוברת את זה בהתחלה, כשהיא עוד לא מבינה מה קורה לגוף שלה, איפה הוא, מי הוא, מי הוא, מה הוא, וזה הורמונים, בטח, זה חוויה לא קלה, בטח. לא סתם האימהות שלכם הן אלופות, ואתם תהיו אלופות בעצמכם. שיהיה לכם, כן, זה תפקיד, זה לא סתם חווה, נקראת חווה אם כל חי. להביא חיים לעולם, זה לא דבר של מה בכך. נכון שזה קורה, כל רגע נולד תינוק בבית חולים בארץ, ברוך השם. זה דבר כל כך טריוויאלי, שאנחנו אפילו לא מבינים את גודל האירוע. זה באמת אירוע מכונן בעולם, בחיים של האישה הזאת באופן פרטי. זה באמת דבר, זה באמת להיות שותפה למעשה בראשית. לגמרי. הדבר הכי מרגש שיכול לעבור על אישה, בעיניי. כואב. בסדר, הכי כואב, לא יודע, טיפול שורש יותר גרוע בעיניי. אבל מה אני אעשה? לפחות את יוצאת עם תינוק אחרי שאת יולדת. עם טיפול שורש, מה את יוצאת? עם חוב של 4,000 שקל? לא עושה לי את זה. סתם, אני ממש בעד ללדת. כן. אבל רק אם יש לכם ילדים חמודים כמו שלנו. אם לא, זה בעיה. כן, כן. טוב, נראה לי אמא של נזר כבר עשה לכם חשק ללדת, לא? 16 ילדים. אני אפילו לא, אני רק בחצי. שמה ישראל. טוב, אז נגמר לנו השיעור. יום יבוא, נגמור את פסקה ד' נגיע לדבר על התקופה פה.
יש שלב עובר, מספיק הכל.
לא, אבל אלף אני שמחה שאתם שואלות, אני מקווה שגם אתם שמחות בזה. כאילו, מתי אז תשאלו את כל השאלות האלה?
אין לנו עניין להיבטיקים.
נכון.
אבל
אי אפשר לצאת השנה במסילת ישרים. אז תלמדי, כמה מסילת ישרים יש? של הרב אלי אורוביץ. יש מסילת ישרים של הרב... לא? בסדר, יש של הרב ברזילאי. יש של חגי לונדין. לא חגי לונדין.
של הרב לונדין.
תראה, בלבלתי בחרוזים. יש מלא פירושים.